ההפטרה שלנו, הפטרת פרשת ניצבים, היא אחד מהשיב את דינחמתה. חזל התקינו קריאת ההפטרה בעצם בדור של שמד. היה דור שגזרו שלא יקראו בתורה בבית כנסת. ולא ברור מתי הדור הזה היה. שדעות בין הראשונים מתי זה היה. יש לנו שזה היה בזמן בית ראשון, יש לנו שזה היה בזמן בית שני. מה שברור זה שזה קדום מאוד. ולא ברור אם זה היה בימי בית ראשון, זאת אומרת שהגזרה הזו הייתה על ידי מלך ישראל שלא יקראו בתורה. אז חז"ל היו צריכים להתחכם מעל למלך ישראל. אז זה לא ברור בין המפרשים. אנחנו רק יודעים שהיה זמן, שהיה גזירה לא לקרוא בתורה, ואז התקינו שנקרא בהפטרה, ומאחר ואנחנו בשבת קוראים שבעה עולים לתורה, וכל אחד קורא מינימום שלושה פסוקים, אז התקינו כנגד השלושה עולים, שלושה פסוקים לשבעה עולים, התקינו שכל הפטרה יהיה בה מינימום 21 פסוקים. כמו שהיה מינימום 21 פסוקים, קריאת התורה. אלא אם כן אנחנו, יש לנו קריאה שמסתיימת, שמסיימים עניין אחד בפחות פסוקים, אז יש יוצאים מן הכלל. אבל הכלל הוא שכללית קוראים 21 פסוקים, וההפטרה אמורה להיות מעין העניין של הפרשה, אמור להיות שההפטרה יהיה לאיזשהו קשר לפרשה, כי זה היה אמור להזכיר לציבור את הפרשה שלא יכלו לקרוא בציבור. הגזירה בטלה והתקנה נשארה. למה אנחנו קוראים זה הפטרה? אוקיי, אז אנחנו נפטרים מהקריאת התורה, כאילו לגמור, תודה רבה. או כי היה אפשרי באותו דור להיפטר מהחובה של קריאת התורה על ידי קריאת ההפטרה. אחד משני הפירושים, או נפטר כמו נפטר מחברו, שאז אנחנו כן נפטרים מהקריאת תנ"ך, להיפרד, לשון התפרדות, או שההפטרה זה לשון של פטור, שעל ידי קריאת ההפטרה אפשר להיפטר מקריאת התורה. לצאת בחובה, לשון פטור, כן. שאתה פטור מלקרוא בתורה על ידי זה שקראת את ההפטרה. עכשיו, התקנה הזו נשארה איתנו, ואנחנו עד היום קוראים את ההפטרות. ההפטרות נתקנו אז, וכמעט בהכל יש לנו את אותה מסורת. יש מקומות כמו ההפטרה שלנו, שיש הבדלים בפסוק 1-2, יש מקומות שהבדלים יותר חריפים. ברכות ההפטרה נתקנו כחיקוי לברכות התורה. אם יהיה לנו הזדמנות פעם, כדאי לשבת לעיין בברכות ההפטרה, כי זה מגלה לנו הרבה על הבנת הנביאים בכללית. כהקדמה לנביאים בכללית צריך בעצם ללמוד את הברכות, ברכות ההפטרה. יש הרבה תמון בהם, הראשונים דנו בהם. וצריך לדעת גם כן כללית בברכות. חז"ל התקינו, אנחנו מכירים, הטור אפילו בהקדמה שלו לטור מזכיר את זה, שכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות אינו עולה טועה. חז"ל התקינו ברכות, ככה צריך לברך אותם. אבל צריך לדעת שזה לא תמיד היה ככה. קודם כל, לפני אנשי כנסת הגדולה בכלל לא היה מטבע סגור על הברכות, וגם אחרי אנשי כנסת הגדולה היו הרבה דורות שהיה עדיין פתח על הברכות. אנחנו רואים בברכות התורה שהיו שינויים, וגם בברכות ההפטרה היה הקטע שהחזן שקרא את ההפטרה, כשהוא היה מגיע לרחם על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך, כל חזן לפי יכולות החזנות שלו היה מוסיף לשורר שם. והתוספות כותב שרחם על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך כתוב בסידורים, היום כבר לא מקפידים על זה, אבל אם תסתכלו על סידורים עתיקים, תראו שזה עדיין כתוב ככה באותיות גדולות, כי המילים האלה כל הציבור היה אומר, זה לא ברכה, זה רחם על ישראל עמך ועל ירושלים עמך ועל ציון שכן כבודיך. אנחנו בעצם מבקשים שהקדוש הוא ירחם ויחזיר. אז אנחנו, השתי פסקות האלה, כל הציבור היה אומר יחד עם החזן, היום כבר אין לנו את המנהג הזה. מי שמקבל מפטיר, הוא קורא גם את זה. אז מפטיר בעצם זה תוצאה מזה. היו מנהגים עד לא מזמן שלכבוד חתן היו קוראים הפטרה אחרת בכלל. אז נהפך להיות מנהג שמוסיפים פסוקים בהפטרה לכבוד החתן. אבל בכללית ההפטרות זה מה שיש לנו היום, זה מאז בערך בית ראשון. או בית ראשון או בית שני, מאחר וזה השיעור הראשון שיש לנו בעצם בהפטרה, אז רציתי קצת הקדמה. וקצת הקדמה על המלבים. כן. דעות, לא ברור. יש דעות במפרשים, האם זה היה בימי בית ראשון או בית שני, הגזירה לא לקרוא בתורה. זה היה גזירה קדומה. אנחנו מוצאים כבר במשנה שהיו קוראים הפטרות. זה גזירה קדומה. תקנה של קריאת ההפטרה היא תקנה קדומה. כמה היא קדומה זה דעות, לא ברור. אם זה היה בימי בית ראשון או בית שני, אתם יכולים לראות את התוספות יום טוב למשנה במגילה, הוא מביא את הדעה שזה היה בימי בית ראשון, ושם המפרשים דנים בזה. אפשר לראות את זה כבר במפרשי המשנה. המלבים, אנחנו לומדים את הפירוש שלו. והסיבה שבחרתי במלבים זה בגלל כמה תכונות שיש למלבים, לפירוש שלו. אנחנו רגילים לפשט הפסוקים באופן אחד, אופן של רש"י ואחריו הרבה מהראשונים, שכשהפסוק משתמש במילים נרדפות, שמחה, גילה, רינה, דיצה, זה לשון משוררת, לשון משוררית של הנביא, שהוא אומר את אותו מושג בהרבה מילים. והמלווים מרגיל אותנו למושג שאין שני מילים בלשון הקודש עם אותו ביור. אם אתה חושב ששני מילים יש להם את אותו פירוש, אומר המלווים, אז לא הבנת את שני המילים. זה בהקדמה שלו לישעיהו, הוא אומר שזה אחד מהיסודות שעל פי אם הוא יבר לנו את ספר ישעיהו. אנחנו במקרה מתחילים את הלימוד שלנו יחד בשיבת דנחמתא, שהרבה מהם זה מספר ישעיהו, אבל זה יסוד של המלבים בכל התנך, רק שהנביא ישעיהו, הסגנון שלו הוא יפהפה, והסגנון שלו הוא להשתמש במילים נרדפות. ישעיהו אנחנו נראה כל הזמן, כל הנביא מלא במילים נרדפות, והמלבים כל הזמן מפתח ומראה לנו איך לדייק ולהבין כל מילה אחרת. ומלימוד המלבים אנחנו נלמד יסודות לכל לימוד תנך. עכשיו כדאי שנעשה הקדמה מהירה ללימוד תנך בכלל, ואז נתחיל. מלבים זה לא ברור. השם של המלבים היה מר לייבוש, והאבא שלו היה יחיאל, והוא התייתם בגיל 6. אז בפשטות מלבים זה מר לייבוש בן יחיאל מיכל. זה הפשט הפשוט של מלבים. הבעיה היא שמבחינה היסטורית על מלבים היה חותם את השם שלו מר לייבוש בן יחיאל מיכל מלבים. הוא השתמש זה כשם משפחה. אז אומרים השם משפחה שלו היה וייצר. וייצר זה להלבין. ביידיש. אז אומרים שהמלבים כנראה, החוקרים טוענים, אין לנו מידע, אבל אומרים שכנראה שהמלבים בהתחלה הפך את השם, הוא הראשון שיש לנו שעברת את השם שלו, מוייצר למלבין. ואז הוא ראה שבעצם זה ראשי תיבות דומה לשם שלו, אז הוא הפך את זה למלבים. זה מה שאנחנו מוצאים שהוא כתב את כל השם עם מלבים בסוף. הוא השתמש את זה כתרגום לשם משפחה. מלבים בעצם היה תרגום של השם משפחה, וייצר. אז מה? יחיאל מיכל, כן. כן. עכשיו, הוא חי בדור שההשכלה התחילה לתפוס באירופה, והמשכילים, אחד מהטענות הגדולות שלהם נגדנו, היה שאנחנו לא לומדים תנ"ך, לא יודעים לבאר תנ"ך, ולא מבינים לשון הקודש. הוא לא כתב נגד הרפורמה, אבל הוא כן כתב לנסות לשכנע את היהודים שהמשכילים ינסו למשוך אותם, להראות להם שיש לנו פשט בפסוקים, אנחנו מבינים טוב מאוד, וחז"ל, יש לנו מסורת והבנה עמוקה מאוד בכל פשט הפסוקים. יש לנו מקומות שהוא מסביר לנו באיוב, איך שאיוב מסביר את כל התהליך המדעי, איך קורה ברקנו, איך קוראים זה? כשיש מהר, הרגש. הרגש, הוא אומר, איוב מסביר לנו, והוא מסביר את כל המדע שהיה להם באותו זמן, איך הרגש גואש, אז הוא מסביר את הכל ומראה איך איוב הסביר את זה. אז יש לו הרבה מהמדע והרבה מכל הידע שהיה באותו זמן. ואנחנו מהמלבים בשלב הזה נלמד בעיקר את הבנת המילים והמושגים. והמלבים היה גם תמיד חכם גדול, גם פוסק גדול וגם מקובל גדול. הוא למד קבלה, האבא המאמץ שלו היה מקובל גדול, ואנחנו נראה שהוא נותן לו יסודות בקבלה גם כן. סודות בהבנת תורת הנסתר. עכשיו אני לא אחד שמבין הרבה בתורת הנסתר, כמעט כלום, אבל מה שהמלבי מגלה לנו, אז נבין. נתחיל ללמוד את ההפטרה, וצריך לזכור שיש הרבה מילים שלא נבין, למרות שאנחנו רגילים לחשוב שאנחנו מבינים אותם. מה פירוש המילה ציון? אנחנו אומרים בברכת המזון, רחם השם אלוקינו, על ישראל עמך ועל ירושלים עיריך ועל ציון משכן כבודך. מה זה ציון? אחד מהמגמות שלי בלימוד הזה זה לעורר שאלות בלי תשובות. אני לא מחפש לענות על כל שאלה, באמת שלא, כי כל שאלה יש הרבה מקום לדון בה. לרב קוק יש מאמר על ציון. מה זה ציון? מה? ציון כמו ציון, בסדר. אנחנו, איך שנלמד ישעיה, אולי יהיה לנו תמונה יותר ברורה, אולי לא. אבל אנחנו צריכים להכיר בשאלה, שכשאנחנו אומרים ובא לציון גואל, מה זה ציון? למי בא גואל? זה דבר אחד שצריך לשים לב, שאנחנו, יש הרבה מושגים שאנחנו נתקלים בהם ביום יום, בתפילה, בברכת המזון, ואין לנו מושג מהם, וכדאי לשים לב שאין לנו מושג מהם, כי חצי מהתשובה זה להכיר בשאלה. אז אנחנו נעלה הרבה שאלות בלימוד שלנו יחד, מתוך ההיכרות בכך חצי מהתשובה זה להכיר בשאלה. אני אומר לכם, באמת, ברגע שתשימו לב לשאלות, אתם פתאום תשימו לב בתפילה, הרבה מקומות, כמו שאתה שמת לב עכשיו, אז ציון זה כבר לא יכול להיות ירושלים, זה לא יכול להיות ארץ ישראל, אז אולי זה מקום המקדש, אולי. נשאיר את זה בסימן שאלה בינתיים. אנחנו גם נשים לב שיש כמה נחמות. כי עם ישראל, במצב הגולה, יש לו כמה פנים לחורבן. יש חורבן הארץ, חורבן ירושלים, חורבן בית המקדש. יש את העובדה שעם ישראל נשלט על ידי האומות, שזה חילול השם בפני עצמו. חוץ מחורבן ארץ ישראל, העובדה שעם השם תחת שלטון זר, זה חילול השם. ויש גם את העובדה שהדת, דת תורה, מרמסת. שהגויים כל הדורות שהארץ הייתה נחרבת, הגויים טענו, אתם רואים שאתם לא עם הנבחר, אתם רואים שהקדוש ברוך הוא נטש אתכם, תראו את המצב שלכם. אנחנו רואים שהכוזרי זה אחד מהשאלות הראשונות שהוא מתמודד איתן. ולכן כשאנחנו קוראים את השיבה דנחמתה, את השבע הפטרות שחזל התקינו, השיבה נחמות שקוראים אחרי תשעה באב, אנחנו נשים לב שהנביא מתייחס לגאולה בכל הרבדים האלה. בין אם זה גאולת הארץ, בין אם זה גאולת האמת, בין אם זה גאולת העם, או ירושלים, או מקום המקדש. אנחנו יודעים שמבחינה הלכתית זה כך. הרי הסימן הראשון בשולחן ערוך דן בזה שהאדם צריך להתאבל על חורבן ירושלים, וגם על המצב של ישראל בגולה. שני דברים שונים. יש את ההתעוננות על מצב עם ישראל, יש את ההתעוננות על חורבן ירושלים, תיקון חוצות זה חורבן ירושלים. אנחנו מדברים על ירושלים, אנחנו בוחרים על ירושלים. וזה נראה שיש אבלות עצמאית על ירושלים ועל ארץ ישראל. לא רק כתולדה מהגלות של ארץ ישראל. אנחנו נראה בנביא שהנביא מתייחס לירושלים וארץ ישראל כגוף עצמי. חלק מהנחמה היא לירושלים. אנחנו נראה את זה בפירוש. כל מגילת איכה, על מי מדברת? לא על עם ישראל בהתחלה. אנחנו מתחילים איכה ישבה ודד העיר. על מי ירמיהו מתעונן? זה נראה כאילו העיקר זה העיר. איכה ישבה ודד העיר. רבת ים, העיר שיש בה ריבוי ים. אבל על מי ירמיהו מדבר? על העיר. הייתה כאלמנה. מי? העיר. לא ארץ ישראל. לא עם ישראל. עכשיו נתחיל ללמוד את ההפטרה, ונצטרך לשים לב מתי ישעיהו מדבר לארץ ישראל, לירושלים, למקום המקדש, ומתי לעם ישראל. אנחנו רגילים לחשוב על הגאולה כגאולת עם ישראל. ואנחנו נראה שהנביא בכלל לא מדגיש את גאולת עם ישראל. גאולת עם ישראל זה חלק, אבל זה חלק ממכלול. אנחנו בישעיהו פרק סמך א', פסוק י'. זה איפה שהאשכנזים מתחילים את ההפטרה. מאחר וההפטרה היא כל כך ארוכה שאני לא מאמין שנספיק אותה לצערי הרב. יש בה יסודות עצומים, אם תספיקו בעצמכם מאוד מאוד כדאי לקרוא את ההפטרה הזאת. יש פה כל הדברים שדיברנו עכשיו ומקדמה לדברים שנוגעים בהפטרה שלנו. אבל אין מה לעשות, אנחנו מוגבלים בזמן. פרק סמך א', פסוק י'. סתם כדאי לדעת שזה שאנחנו קוראים זה פרק סמך א', זה טעות. פרק זה דבר שההפסק שחזל קבעו. במשניות יש פרקים לפי הקביעה של חזל. בנביא הפרקים נקבעו על ידי הנוצרים. זה לא קביעה יהודית. מה שאנחנו רואים פרק סמך א', צריך לשים לב, זה מה שהרבנים תמיד הקפידו לומר ביידיש קפיטל סמך א', סימן סמך א', הם לא אמרו פרק. כי זה לא הפסק כמו במשנה, מדובר על פרקים, מקומות ההפסק. או חיבור איפה שחזל קבעו. מה שאנחנו אומרים פרק סמך א', זה לא פרק סמך א'. זה מה שהנוצרים קבעו כה-chapter 61. זו שאלה מאוד טובה, למה אנחנו קיבלנו את זה. בתהילים ידוע לנו שהיה לנו חילוק כזה, אבל בשאר התנ"ך, אנחנו, ההפך, כשפעם דיברתי על זה עם הרב קיציס, רב בארנוף, איך זה שבמגילת אסתר אנחנו מסיימים בעלייה בסוף פרק, אמרתי לו, מאיפה זה? מה זה? באיכה, באסתר, אז באיכה זה, יש לזה ביסוס. כי אנחנו יודעים שבאמת איכה זה מחולק לפי א' ב', ובאיכה יש לזה ביסוס, כי החילוק הוא באמת לפי המסורת שיש לנו. אבל במגילת אסתר, איך זה שמסיימים ככה? אז הוא ענה לי בשאלה, הוא אמר לי שהשאלה יותר גדולה בבראשית, כי בבראשית הנוצרים מאוד מדגישים את חטא הנחש, ובמדרש כתוב שלא עושים ראש פרק מחטא הנחש. כתוב במדרש רבה שם במקום שלא עושים ראש פרק, ובכל החומשים שלנו מודפס שם התחלת הפרק. זה לא התחלת פרק, ההפך, חזל אמרו, אל תתחילו פרק, זה חלק מכל המכלול של בראשית. מה?
גם שבת, וכאילו חלק נפל
משבת בראשית. אז זה, אני חושב, יש לנו פסקה שם, לא? זה לא סוף פרשה שם? טוב, לא זמתי לב, יפה. טוב, פרק סמך א', אז אנחנו בקפיטל סמך א'. איכה אני אומר, אישית זה הגיוני, תהילים, הגמרא בברכות מדברת על הפרקים. אז זה נראה שהיה להם אותו חלוקה של פרקים. זה מעניין שגם דברים שגויים עשו יש בסייעתא דשמיא. הדפי גמרא, זה המדפיסים בש"ס וילנה, כנראה גויים עשו. ובכל זאת אנחנו רואים שדף למד ג' לדוגמה בשבת נופל למד ג', זה כל הסיפור של רשב"י שעומד בל"ג בעומר. המסכת הכי ארוכה יש בה 150 דף, כמו הפרק הספר הכי גדול בתנ"ך, תהילים, שיש בו 150 וכולי. יש הרבה דברים שאנחנו לא עשינו, שבכל זאת רואים שיש פה איזשהו סייעתא דשמיא. כן, טוב, סוס אסיס בשם. אז הנביא אומר לנו בשם מי הוא מדבר. סוס אסיס. יהיה איזושהי שמחה, אנחנו יודעים שיש 10 לשונות של שמחה ואחד מהם זה ססון. סוס אסיס בשם, תגל נפשי באלוקיי. אז יש את האדם עצמו שהוא סס, ואז יש את הנפש שהיא לה יש גילה, תגל נפשי באלוקיי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני, כחתן יכהן פאר וככלה תעדק אליה. מאחר ולרוב הציבור אין את המעלבים, אז אנחנו נסכם את המעלבים הפעם, אבל פעם באה נראה לי שיש יתרון בלמוד את המילים של המעלבים בפנים. המעלבים מסביר שהמילה ססון פירושה שמחה חיצונית. בן אדם סס בטוב, סס במחולות. ססון זה לאו דווקא שמחה פנימית, זה הבעת ססון חיצונית. אינם יכול לרקוד מתוך הססון, אבל זה לא אומר שיש לו שמחה פנימית. גילה, אומר המלבים, זה שמחה פנימית שבאה בפתע פתאום, שבינם לא מוכן למשהו, פתאום קורה משהו, ואז יש לו שמחה לרגע. שמחה, אומר המלבים, זה שמחה מתמדת, כתוצאה ממצב מתמיד. בן אדם יש לו איזשהו שמחה פנימית. אנחנו יודעים ששמחה זה הדבר החיובי שהחזל לימדו אותנו, שאין אדם עומד לתפילה אלא מתוך שמחה, אין אדם מקבל נבואה אלא מתוך שמחה, אין לומדים דבר ההלכה, דברי תורה אלא מתוך שמחה. שמחה זה חיובי. אבל צריך להגדיר מה זה שמחה. אנחנו יודעים ששחוק זה שלילי. שמחה זה חיובי, שחוק זה שלילי. שחוק וקלות ראש. שחוק מרגיל לערווה. אז שמחה, מלבי מסביר, זה מצב תמידי, פנימי. סוס אסיס. אז יהיה קודם כל ססון, בשם, מסביר המלבים, בשם הכוונה, אנחנו, כשאנחנו מדברים על השם, אנחנו מדברים על הכוח ההנהגה של העולם. לעומת אלוקיי, שזה דבר פרטי של עם ישראל, ההשכחה פרטית של עם ישראל. כשאנחנו מדברים על אלוקיי, אז אנחנו מתייחסים לפן שהקדוש ברוך הוא, יש לו השכחה פרטית מיוחדת לעם ישראל. אז יהיה לנו סוס אסיס, דהיינו שמחה חיצונית בשם, בהנהגה הכללית של הקדוש ברוך הוא. תגל נפשי יהיה גילה, דיינו שמחה פנימית, פתאומית, באלוקיי, בהנהגה הפרטית של הקדוש ברוך הוא אותנו. כי הלבישני בגדי ישע. מסביר המלבים, מה זה בגד? יש לנו בגדי ישע לעומת מעיל צדקה. אומר המלבים, יש בגד ויש מעיל. הבגד זה בגד תחתון, משהו שבן אדם לובש לפי המידה שלו. המעיל זה בגד עליון, שלא תפור למידת האדם. בכלל, הגמרא אומרת, מה זה גלימה שאנשים לובשים? זה מלשון גולם, שזה מסתיר. זה למה שאתם רואים, ברובע יש בית מדרש אדרת אליהו, שלומדים על דרך הגר"א, אז למרות שהם לומדים על דרך הגר"א, שהיה ראש המתנגדים, הם כולם לובשים מעיל ארוך כמו החסידים. למה? כי הם אומרים, הגמרא דורשת שכל העניין של בגד זה להסתיר את צורת הגוף. אז צריך לבוא שיש שהוא בגד שמסתיר, אז הם לובשים מעיל ארוך כמו החסידים, כי זה גלימה, זה מסתיר את הפנים. אז הבגד, אומר המלבים, זה הבגד התחתון שהוא תפור למידת האדם. זה בגדי ישע, שיהיה ישועה פרטית מיוחדת לעם ישראל, ש... זה הבגד, בגדי ישע, הישועה הפרטית מההשגחה מאלוקיי. מעיל צדקה, לעומת זאת, יהיה גם כן מעיל כמו ישועה שהיא כמו המעיל, שהוא בגד עליון שהוא כללי, וזה מעיל צדקה. מסביר המלבים שהאומות יכירו צדקת עם ישראל והדת האמת. וזה מתייחס לגאולה שדיברנו על הפן, שכשעם ישראל במצב הגלותי, אז הגויים אומרים, מה הדת שלכם שווה אם אתם במצב כזה? אז המלבי אומר, יהיה מצד אחד בגדי ישע, הישועה הפרטית, שהיא כמו בגד, שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים, והראינו השגחה פרטית, זה אלוקי, שהוא מחמתו יהיה לי תגל גילה שמחה פנימית, נכון? אמרנו, גילה זה שמחה פנימית, הפתעה על הישועה שהיא פרטית לעם ישראל מאלוקי, מהקדוש ברוך הוא שמראה לי הנהגה פרטית, אז זה בגלל שיהיה לי ישע, בגדי ישע, ישועה שהיא כמו בגד, תפורה למידה של עם ישראל. לעומת זאת, יהיה לי סוס אסיס, יהיה לי שמחה חיצונית בשם, בהנהגה הכללית שהקדוש ברוך הוא בעולם, מחמת המעיל צדקה, הבגד החיצוני, שהוא כללי, שהוא לכל העולם, הצדקה שהקדוש ברוך הוא ילביש את עם ישראל, שהעולם יכיר בצדק שבדת של עם ישראל. וזה פה המלבים נותן לנו יסוד, כשאנחנו מדברים לקדוש ברוך הוא, ואנחנו משתמשים בלשון צדקה, זה שונה מלשון צדקה לעומת בשר ודם. כשאנחנו אומרים בן אדם צריך לעשות צדקה, אז צדקה זה לשון צדק. אנחנו רגילים לחשוב שצדקה זה מעבר. צדקה זה לשון צדק. אבל כשאנחנו מדברים על צדקת השם, אז אנחנו מדברים על דבר אחר. אנחנו מדברים שהקדוש ברוך הוא עושה משהו מצד זה שהוא האלוקים. בלי שאנחנו מגיע לנו, בלי שאנחנו עשינו צדקה, אלא הקדוש ברוך הוא עושה משהו מעבר. אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו מעיל צדקה, הוא עושה משהו מעבר, הוא לא חייב זה לעולם, אבל הוא מגלה לעולם שדרך השם זו הדרך האמיתית, וזה המעיל, תהיינו הבגד החיצון, שהוא כללי, כי זה מראה לכל העולם, וזה מעיל צדקה, יעתני שהקדוש ברוך הוא ילביש אותי. כחתן יכהן פאר, כמו שהחתן נותן פאר לכלה שלו, הוא נותן לבגד פאר, וככלה תעדה כליה, וכמו שהכלה לובשת את הכלים, את הבגדים הנעים האלה. למה? כי כמו שהחתן יכול לתת לכלה בגדים יפים שכולם רואים, אז אמרנו, יש שני בגדים, יש את הבגד הפרטי ויש את הבגד הכללי. אתה אמיתי? אני לא בטוח, כן? בסדר? כן? פחות? יותר? בסדר? אז הבגדי ישע, הישועה של עם ישראל, זה יהיה כמו חתן יכהן פאר, כמו שהחתן נותן לבוש של כבוד, שעם ישראל יהיה לו כבוד בישועה שלו. והמעיל צדקה, שזה ההיכרות שהאומות עולם יכירו שדת השם היא הדת האמת, זה חכלה תעדה כליה. שבעצם הכלה לובשת בגדים שהם שלה. כלה תעדי כליה, הבגדים של עצמה. וזה עם ישראל טוען, אני כל הזמן שמרתי את דת השם. אני כל הזמן עשיתי את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי. אז זה בעצם הכלי שלי שאני לובש, הכבוד הזה שדת השם היא האמת. יש פה מדרש מקסים, ש פעם היה זוג שהיו נשואים 10 שנים ולא זכו להיפקד. אז ההלכה אומרת שאחרי 10 שנים שזוג לא נפקד, אז הבעל אמור לישא אישה אחרת. באו לפני רב שמעון בר יוחאי, באו לפני רשב"י, ורב שמעון בר יוחאי אמר להם, טוב, לא נפקדתם, אז אני רואה שאתם בכל זאת אוהבים אחד את השני, אז כשם שהתחתנתם, כשם שהזיווג הזה התחיל מתוך סעודה ושמחה, ככה ההפרדה צריכה להיות מתוך סעודה ושמחה. אז תעשו משתה גדול ורק אחר כך תיפרדו. הבעל אומר לאשתו, כל חפץ טוב שיש לי בבית, אם יש, תקחי מה שיקר לך, אני מרשך, תבחרים את הדבר שהכי יקר לך, תקחי איתך, ואחרי המשתה תלכי לבית אבא, לבית אבא שלך. אז הקלה הייתה חכמה, היא ציוותה את העבדים להשקוט אותו, אז הוא שתה, נהיה שיקור, נרדם. אמרה לעבדים, תיקחו את המיטה שהוא עליה, תביא אותה לבית אבא. אמצע הלילה הוא מתעורר, והוא לא מבין מה קורה. רואה אותה, שואל אותה, מה קרה? איפה אני? אז היא אומר לו, אתה אצל אבא שלי. אמרת לי שכל חפץ טוב שיש לי, אני אקח לבית אבא, ואין דבר שאני חפצה בו יותר ממך. חזרו לרשב"י. רשב"י התבלל עליהם ונפקדו. וזכו לי ילד. אז השאלה היא מה, רשב"י לא התפלל להם קודם? מה קרה? מסביר המדרש, יש כמה מהדורות למדרש הזה, אז במקום אחד, המדרש ממשיך ומסביר, כשבן אדם אומר לבן אדם אחר, אין דבר שאני חפץ בו יותר ממך, זה יכול לגרום לו להיפקד. כשבן אדם מעביר את המסר הזה, אז הוא יכול להיפקד. זה לא שרשב"י לא התפלל קודם, רשב"י התפלל קודם, אבל בשמיים לא הסכימו. כשהיא אמרה לו את המשפט הזה, אז הסכימו משמיים. יש הרבה רבדים לגאולה. אנחנו, יש לנו את האדמה, יש ממשלת ישראל, יש צבא, יש פן שאנחנו אומרים כבר אין שיבוד מלכויות, יש הרבה פנים שאנחנו מרגישים שנגלנו. אבל אין את הישועה של הקדוש ברוך הוא. שם השם לא נגלה בעולם. והמדרש אומר, כשעם ישראל יגיע למצב שהוא אומר, סוס אסיס בשם, לא בדברים החיצוניים, בארץ, בצבא, בכל החיצוניות, לא, אלא בשם, אומר המדרש, ומה עם אישה שאמרה לבעלה, אינני חפצה בדבר חוץ ממך, זה גרם לה להיפקד? עם ישראל, כשהוא אומר, סוס אסיס בשם, הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים אותך, לא שום דבר אחר, אותך, זה מה שיגרום להם להיגרם. וזה ההפטרה מתחילה, סוס אסיס בשם דווקא. לא בכל החיצוניות, נכון, אנחנו רוצים את כל הגולות האחרות, אבל העיקר זה בשם, אנחנו רוצים לסמוך בשם. ממשיך הנביא, כי הארץ תוציא צמחה, כמו שארץ לא עושים שום דבר באדמה, והיא מגדלת. אנחנו שנה הבאה בעזרת שם יהיה שביעית, לא השנה הקרובה לה, עוד שנה, ואז אנחנו נלמד, יש מושג של ספיחי שביעית. ספיחי שביעית זה דברים שגדלים מעצמם. זה עוד דברים שכשבן אדם קוצר אז נופלים לו כמה זרעים, אז זה גדל, או יש דברים שהאדמה מעצמה איכשהו מקבל זרעים והיא מגדלת. אז הנביא אומר, כי הארץ תוציא צמחה, כמו שהארץ מגדלת מעצמה צמחים, בלי שמישהו יזרע. וכי גנה, הגנה זה לשון גינה, לשון גן, זה דבר שבן אדם זורע. הגינה זה, בתלמוד זה כללית, זה לירק, משהו שבן אדם זורע בעצמו. וכי גנה, זה רועה, הזרעים שכבר זרעו בתוכה תצמיח, וזה שני הפנים של הגאולה, שמצד אחד, עכשיו הנביא יסביר, כן, השם אלוקים, זה תמיד צריך ביור, מה זה השם בשם אדנות, ומה זה אלוקים בשם י' ק' ו' ק'. זה, בהזדמנות נדבר על זה, היום בין כל חולון נגמור את כל הנושאים שיש לנו לדבר. כן, השם אלוקים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. הקדוש ברוך הוא יצמיח שני דברים, צדקה ותהילה. אז מה זה הצדקה? אז הקדוש ברוך הוא יצמיח את הצדקה, זה הצדקה של הצדקת דת השם. ומה? צדק, כן. מה שאמרנו קודם, הנביא ממשיך על שני הפנים שהוא דיבר קודם. וזה, סליחה, יצמיח צדקה, אז הצדקה זה מה שקורה מעצמו. שהקדוש ברוך הוא מעצמו רוצה שלא קשור לנו, כמו שדיברנו קודם, שצדק כלפי השם, זה כשהקדוש ברוך הוא, מה שהמקובלים קוראים, יתורות הדלעילה, שמלמעלה יש רצון. אנחנו יודעים, יש שני זמנים בשנה. יש פסח, אלול, תשרי וניסן, נכון? שני הקצוות של השנה. תשרי זה הזמן שתפקיד שלנו. אנחנו מתקדמים לשם, זה הקדוש ברוך הוא אומר, שובו אליי ואשובה אליכם. אתם באו אליי קודם. המדרש אומר, זה כמו בן ואבא. בן תמיד אומר, תוותר אתה אבא. ואבא תמיד אומר, לא, תבוא אתה לקראתי. אז אותו דבר יש בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, השיבנו השם אליך, אתה תמשוך אותנו. ונשוב, אז נעשה תשובה. בוא לקראתנו. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, שובו אליי, אתם תבואו אליי, ואשוב אליכם, ואז אני אבוא אליכם. אז חז"ל לימדו אותנו שזה שני חלקי השנה. בפסח הקדוש ברוך הוא התגלה עלינו למרות שלא היה מגיע לנו. זה דודי לי, קודם הקדוש ברוך הוא בא אלינו, ואז ואני לא. אז אנחנו באנו לשם. עכשיו אנחנו באלול, תשרי, זה זמן שהתפקיד שלנו לבוא לעשות תשובה, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, זה הזמן הזה. אנחנו צריכים ליזום להתקרב לקדוש ברוך הוא. אז פה גם כן, הנביא אומר, כמו שהארץ תוציא מעצמה צמחה, והגנה תצמיח את הזרועים שזורים בתוכה, כן השם אלוקים יצמיח צדקה ותילה נגד כל הגויים. השם יצמיח את הצדקה, זה הישע שלא יהיה על ידי מה שאנחנו עשינו, אלא צדקת השם שהוא מעצמו יוזם, וגם כן יהיה זרועיה תצמיח, שהקדוש ברוך הוא כמו הזרעים שזרועים, הקדוש ברוך הוא יצמיח תהילה נגד הגויים, שכמו שבן אדם זורע בגינה שלו, אז הוא גאה במה שגדל, מה שגדל מעצמו אין לו מה להתגאות, ומשהו עצמו, מה שהוא עצמו זרע, אז יש לו מה להתפאר. כך עם ישראל, אחרי כל השנים של הגלות, יוכלו להתפאר בזה שהם שמרו דת השם. וזה התהילה של עם ישראל נגד כל הגויים. זה דבר סתם ככה כדאינו לשים לב, שהרבה אנחנו מוצאים גם בנביא וגם בכתובים, שהישועה היא נגד כל הגויים. אנחנו רואים את זה תמיד בשיר המעלות. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא שחוקבינו ולשוננו רינה, אז יאמרו וגויים הגדיל השם לעשות עם אלה. מה אכפת לנו מה יאמרו הגויים? אז זה, יש רובד של פרסום מניסה כלפי הגויים, שהגויים צריכים להכיר בגדולה של עם ישראל. זה חלק ממה שצריך להיות בגאולה. זה לא רעיון שלי, זה הרן בברכות. הלאה, הקדוש ברוך הוא אומר, למען ציון, אתם זוכרים, דיברנו מה זה ציון, לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט. שתי לשונות שלא להיות בשקט. למען ציון לא אחשה, ולמען ירושלים לא אשקוט, עד יצא חנוגה צדקה וישועתה כלפיד יבר. אתם שמים לב, אחרי שהמלבים גילה את עינינו, אז אנחנו רואים ששוב הנביא מדבר על שני צדדים, יש את הישועה, יש את הצדקה. והנביא מדבר עכשיו שוב עד שיצא חנוגה. נוגה זה הלשון של אור של ירח, נוגה הכוונה היא תאורה שבאה ממקור אחר, ולפיד עיוור, לפיד זה משהו שיש לו אור עצמאי. אז הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה צדקה, צדקת ישראל והאמת של תורתם, ואמרנו זה אחד מהדברים שצריכים לקרוא בגאולה, יהיה גם כן ישועה, שהקדוש ברוך הוא יושיע את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר שניים לא יהיה, שניים יהיה, למען ציון לא יחשה, למען ירושלים לא ישקוט, עד יצא חנוגה צדקה. הצדקה זה שדת השם היא הדת האמת, אז זה יראה את צדקת ישראל. וישועתה כלפי דיבר, הישועה זה דבר שמאיר מעצמו. הצדקה, צדקת דת ישראל, זה דבר שהקדוש ברוך הוא יגלה וכולם יכירו, אבל זה כתוצאה מזה שאנחנו חוזרים לארץ ישראל. כשאנחנו כבשנו שוב את ירושלים מהר הבית, אז היה זמן הממושך הנצרות לא רצתה להכיר בזה. כששאלו אותם מה יהיה, הם אמרו כל השנים שההוכחה שהם צודקים זה זה שהבית חרב ועם ישראל במצב כזה, והנה חזרנו. אז לא אמרו כלום, אמרו זה ייעלם, אל תדאגו זה יהיה חרב. עבר שנה, שנתיים, שלוש, זה לא נחרב. הגענו לירושלים, קיבלנו את הר הבית, היו בבעיה. אז הוותיקן הוציא נוסחה חדשה. נוסחה חדשה שלו, מאז צריך לעשות את ירושלים עיר בינלאומית. צריך שירושלים תהיה עיר רב דתית. כשאתם שומעים את הטענה הזאת, תדעו שהמקור שלה זה הוותיקן. והוותיקן רוצה את זה, כי אז יהיה להם שוב טענה נגדנו. כי כל השנים הטענה שלהם הייתה, אתם רואים? תראו את הר הבית, תראו איפה עם ישראל. עם ישראל כבר לא במצב שהם היו עד עכשיו. אז מה הטענה הבאה? אז הם רוצים לפחות לדאוג לכך שהר הבית לא יהיה ממשתנו. כשהם אומרים שירושלים תהיה עיר רב דתית, זה לא מתוך רצון טוב כלפינו. זה ההפך, זה כי הם רוצים להחזיר את הטענה שלהם. ומאז לקח להם כמה שנים, בסוף הם החליטו שזו הנוסחה שלהם. וזה מה שהנביא אומר פה, שיהיו שני פנים. יהיה מצד אחד, יהיה את הישועה כלפיד עיוור, הישועה שהיא תאורה עצמית, העובדה שעם חוזר ככה לארצו. גם כן יהיה את הנוגה, שזה התאורה שמקבל ממקור אחר, וזה הצדקה. הצדקות של דת השם, זה עצם העובדה שלאט לאט עם ישראל חוזר, זה גם כן מאיר על העובדה שאי אפשר לומר זה שקר רק בגלל המצב של עם ישראל. זה הנוגה, זה כמו אור הלבנה שמקבל תאורה ממשהו אחר. וראו גויים צדקך, זה המשך מה שדיברנו. הגויים, האומות, יראו את הישרות, את האמת, את הצדק שבדרך השם, וכל מלכים שלהם יש יותר הבנה, הם יכירו כבודך. וקורא לך שם חדש, אשר פי השם יקובנו. יהיה שם חדש. מה יהיה השם החדש? עוד מעט הנביא יסביר לנו. והיית, מה יהיה? והיית אתרת תפארת. אתרת תפארת זה אתרה, איזשהו כתר של תפארה ביד השם. וצניף מלוכה, שוב סוג כתר, צניף זה סוג כתר, צניף מלוכה בכף אלוהיך. אתרת תפארת, אתרה זה משהו שמישהו לובש להראות על איזשהו מעלה. יד זה כל היד, זה לא דבר ספציפי. כף זה הצד שנכפף, מסביר המלבים. כף זה החלק הזה, מה שנכפף זה הרבה יותר פרטי. אז יש שני פנים. יש מצד אחד אתרת תפארת, זה יהיה ביד, זה יהיה כללית התגדלות שם השם. וצניף מלוכה, שזה מאוד פרטי, דווקא למלך, זה בכף אלוהיך, על ידי ההשגחה הפרטית והניסית שעם ישראל זוכה לניסים האלה, אז זה הכף, זה הפרטי, זה לא היד הכללית, אז יהיה צניף מלוכה. היכרות בכך שהשם מלך, זה מה שדיברנו הבוקר, שהמלוכה של הקדוש ברוך הוא מתבטאת בכך שהוא, מכירים בכך שהוא מושל בעולם. כשאנחנו רואים את העולם ורואים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אז נסתר מאיתנו זה שהקדוש ברוך הוא מלך, שהוא מנהיג את העולם. ואנחנו רואים עכשיו שכשעם ישראל יחזור לארצו ויזכה לגאולה, אז יהיה מצב שיהיה עטרת תפארת, מצד אחד כבוד לקדוש ברוך הוא, אבל יהיה גם כן צניף מלוכה, שהמלוכה תחזור בכף, וזה הצד היותר שולט והיותר פרטי, אלוקייך, כמו שדיברנו, שאלוקייך, אלוקי זה לשון השגחה פרטית. אתם זוכרים בהתחלה, המלבים ציין לנו את זה, השם מול אלוקי. לא יאמר לך עוד עזובה, זה מה שהנביא אמר בפסוק ב' שיהיה לנו שם חדש, אז הוא אומר, לא יהיה עוד את השם שעם ישראל הוא עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה. שימו לב שהנביא מדבר על כמה גאולות, כמו שדיברנו, שהגאולה מתחלקת גם לגאולת הארץ, ירושלים, הר הבית, דת השם, עם השם, אמרנו שיש כמה חלקים, אז הנביא מתייחס לכולם פה. הנביא אומר, לא יאמר לך עוד לעם ישראל עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה, כי הארץ הייתה שממה. כי לך ייקרא השם שיקרא לעם ישראל, כשיהיו כל הניסים האלה, אז הם ייקרו חפציבה, יהיה ניכר שהקדוש ברוך הוא חפץ בעם ישראל, ולארצך, ארץ ישראל תיקרא בעולה, דיינו שיש לה בעל, כי חפץ השם בך, וארצך תיבעל, ארץ ישראל תהיה עם בעלים. והנביא מדגיש, אל תחשבו שזה כמו אישה גרושה, הרי היינו נשואים פעם, היה מעמד הר סיני, ועכשיו היינו בגולה, והיה חורבן, אז אתם תחשבו, יופי, אז יש נישואים חדשים, נישואים שניים, פחות טובים. אומר הנביא, לא, כי יבעל בחור בתולה יבלוך בנייך. זה שעם ישראל יחזור לאדמתו, יהיה שמחה כמו חתן עם בתולה, נישואים חדשים. ומסוס חתן על קלה יסיס עלייך אלוקייך. הקדוש ברוך הוא לא יתייחס לזה כנישואים שניים. יש סיפור על אחד שגירש את אשתו, ואז התחתן את השוב. אז שאלו אותו, מה היה בהתחלה, מה היה בסוף? זאת אומרת, בהתחלה, מה? היא הצבנה אותי, איזה מין אישה, הייתי צריך לגרש אותה. אז אמרו לה, אז למה התחתנת איתה שוב? זאת אומרת, תראו, בזיווג שני, זה בסדר. אז ידוע שהזיווג שני יותר קשה. חזר אמרו לנו את זה בכתובות. אז הקדוש אומר, לא, זה לא ככה יהיה הישוע של עם ישראל. זה יהיה כמסוס חתן על קלה. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום, כל הלילה תמיד לא יחשו. הקדוש ברוך הוא מודיע שהוא מינה שומרים כל היום וכל הלילה, גם בזמן שעדיין אין את הגאולה. הקדוש ברוך הוא אומר, מיניתי שומרים, מיניתי את הצדיקים ואת החכמים, את עם ישראל להתפלל וכל הזמן להזכיר, המזכירים את השם, שכל הזמן יעני, כביכול, מזכירים את הקדוש ברוך, לקדוש ברוך הוא על מצב ירושלים, אל דומי לכם, השם אומר, אל תהיו בשקט. ואל תתנו דומי לו, אל תתנו השקט לקדוש ברוך הוא, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. אנחנו כבר הסתיים הזמן שלנו, עוד כמה, דקה, שתיים זה ערבית, אז נצטרך לעמוד פה. יש כוח לכולם. השבוע אנחנו עושים את ההפטרה, שבוע הבא גם כן ההפטרה.